Voilà quoi.
Alors, ça c'est fini.
אנחנו מתחילים עכשיו את שלושת השבועות. קל יחסית להקפיד על ההלכות של שלושת השבועות, לא לקנות משהו חדש, לא לברך שחיינו, אולי אפילו לא לשמוע מוזיקה. זה לא קל, אבל אפשר לעשות את זה. אבל הרב שלויצי כבר מסביר שבכל הנושא של אבילות, כל המטרה של המעשים האלו היא לגרום להרגשה. והוא אומר שאם אדם יושב באבילות, יושב על הרצפה, יושב עם נעלי בד, מקיים את כל הלכות אבילות, אבל לא מרגיש צער, הוא לא קיים את הלכות אבילות. יש לנו מהות המצווה וקיום המצווה. כן? אין שמחה אלא בבשר ויין ביום טוב. אדם יאכל בשר ישתה יין, אבל לא ירגיש שמח ביום טוב, הוא לא פוגש את הקדוש ברוך הוא. רב שלויצי גם מסביר במאמר מוסגר למה יש קבלת שבת ואין קבלת יום טוב. מה ההבדל הוא שבשבת הקדוש ברוך הוא בא אליך, אז אתה מארח, אז יש קבלת שבת. ביום טוב אתה הולך אליו, אתה עולה לרגל. אני לא שר לדבר על קבלת יום טוב. אז אדם צריך להרגיש את זה, שהוא הולך לקדוש ברוך הוא. אדם ישתה יבשר, ישתה יין, אבל לא ירגיש שהוא הולך לקדוש ברוך הוא, הוא לא קיים את השמחת יום טוב. קשה שלושה שבועות, להיות בהרגשה של אבילות. קל יום, תשעה באב עצמו, הוא גם לא קל, אבל תשעה באב יום אחד. אבל שלושה שבועות להיות בהרגשה ומיקוד של אבילות, זה לא קל. אני רוצה לדון מה בעצם הנקודה העיקרית שצריך להרגיש בימים האלה. אני חושב שחלק מהסיבה שקשה לנו, כי אין מיקוד. ואם אין מיקוד, אותו דבר בעבודת השם הרבה פעמים. אם אני לא יודע על מה אני מתמקד, אני רק יודע, אני רוצה להיות יותר טוב, אבל אני לא יודע על מה אני מתמקד, קשה לי להרגיש וקשה לי להתקדם. אני רוצה לדבר על נקודה אחת שמבחינתי, אצלי לפחות, אישית, היא הנקודה העיקרית שבה אני מתמקד בשלושת השבועות האלה, ואני רוצה לשתף אתכם בזה. אספר לכם שכשהייתי בחור, הרגשתי שאת הנקודה הזו אני לא מספיק מרגיש. אז נסעתי פעמיים בשבוע ב-12 בלילה לעשות תיקון חצות בכותל, כדי שיהיה לי איזשהו כלי טכני, לא טכני, להיות בכותל זה לא טכני, אבל שיהיה איזשהו כלי שיעזור לי להרגיש את הנקודה שעליה אני רוצה לדבר. וכל אחד ימצא את הכלים שלו, לא אומר לכם עכשיו תיסעו פעמיים בשבוע לכותל, בכלל לא. אבל כל אחד צריך למצוא את הכלים שלו, איך באמת לעזור להרגיש את הנקודה הזאת. ואחר כך אני גם רוצה להסביר למה חז"ל אמרו לא לשמוע מוזיקה וכו'. אני חושב שזה לא רק עניין של חגיגיות, יש משהו עמוק יותר, נגיע לזה. המדרש רבה באיכה מחבר בין שלוש פעמים שנאמר איכה בתנ"ך, והחיבור הזה דורש דורשיינה. פעם ראשונה, איכה אעשה לבדי תוככם ומעשם וריבכם. כן? פרשת יתרו, משה רבנו לא יכול לבד, יתרו מציע לו, אבו לכם אנשים חכמים ונבונים ויודעים לשבטיכם ואשמכם בראשיכם. אז זה מופיע בדברים, אבל זה בעצם הסיפור שהופיע ביתרו. אז זה איכה הראשון. איכה אעשה לבדי תרככם ומעשיכם וריבכם. הפעם השנייה, איכה הייתה לזונה קריאה נאמנה. כן? זה החטא, זה הפשע, זה הדברים הנוראים. מילאתי משפט צדק ילין בה ואתה מרצחים. והפעם השלישית זה העונש. איכה ישרה לבדד, העיר רבתי העם, הייתה כאלמנה, רבתי בגויים, שריתי במדינות, הייתה למס. בחו תבכה בלילה ודימתה לחיה אין לה מנחם מכל אוהביה, כל רואיה בגדו בה ראו לה לבים. בא המדרש ומחבר בין שלושת האיכה האלו. אומר המדרש, שלושה נתאבו בלשון איכה. משה, ישעיה וירמיהו. משה אמר איכה עשה לבדי, ישעיה אמר איכה הייתה לזונה, ירמיהו אמר איכה הייתה לבד. אז השני והשלישי אני מבין. השני זה החטא והשלישי זה העונש. אבל מה זה קשור למשה רבינו? אמר רב לוי, פה המשל הזה מאוד הטריד אותי כשראיתי את זה במדרש. משל למטרונה שהיו שלושה שושבבנים. אחד ראה אותה בשלוותה, אחד ראה אותה בפחזותה, ואחד ראה אותה בניבולה. כך משה ראה אותם בכבודם ושלוותם, ואמר איכה אשא לבדי תוככם. ישעיה ראה אותה בפחזותם, ואמר איכה הייתה לזונה. ירמיה ראה אותה בניבולותם, ואמר איכה ישבה. מה המדרש הזה רוצה ללמד אותנו? למה קושרים את שלושת האיכה? מה המסר של המדרש? וכו'. אנחנו נראה תכף את ההמשך, אבל אני כבר אגיד את הנקודה העיקרית לדעתי. אני חושב שהנקודה העיקרית שעליה צריך לחשוב שלושה שבועות, זה האם אנחנו מספיק מרגישים את הבנים אתם לשם אלוקיכם. את הפריבילגיה העצומה והגדולה שיש לנו, שאנחנו בני השם. אם היה בית מקדש, היה הרבה יותר קל להרגיש את זה. אתה נכנס, אתה רואה עשרה ניסים של הקדוש ברוך הוא, אתה מרגיש. אבל השאלה העיקרית היא, האם אנחנו מרגישים את הזכות הגדולה לעבוד את ריבונו של עולם? אני חושב שהמדרש חיבר את זה, כי השני זה החטא, השלישי זה העונש, אבל הראשון לדעתי זה סיבת החטא. זה שורש הדבר. מה גרם לבני ישראל לחטוא? אתה יודע מה גרם? שכבר כשהם קיבלו את התורה, הם הסתכלו על זה כמו תרחה. ומה שהם באו למשה רבינו, שלמה, והוא קבעני מההורי בארבע וחצי, ואחר כך אני מתקשר אליך. מה? ההורי יגיע פה בארבע וחצי, ואז אני יושב איתו לבד, ואז אני מתקשר אליך. זה מה שקבענו. מה? אני לא יודע אם אני יכול, כי אני עד ארבע וחצי בשיחה. אני אתן להורי לחכות, אז תגיע פה בארבע וחצי. כשבני ישראל מסתכלים על זה כתרחה, כמסע, כמשהו כבד, במקום להבין איזה זכות עצומה זו, כשמשה רבינו מוציא את השופטים, וזה המוסר הראשון שמשה רבינו נותן לעם ישראל, הם אמרו עצה טובה, הם לא צריכים להגיד לו, לא, לא מסכימים, אנחנו רוצים לפגוש מישהו שפגש את הקדוש ברוך הוא. הם היו במנטליות של עבד, ומבחינתם פתאום לעשות מצוות זה להמשיך את העבדות בלי להבין איזה זכות עצומה זאת. זה האיכה הראשון. ולכן האיכה הראשון מבחינתי הוא, זה החיבור של המדרש, זה שורש החטא. זה הסבר למה הגישה לא נכונה. וכשהגישה לא נכונה, אז זה מוביל אחר כך לחטא, ואחר כך זה מוביל לעונש. ושלושתם מאיכה. ולכן המדרש לוקח שושבין, בגלל שעם ישראל מתחתן עם הקדוש ברוך הוא. השאלה אם זה מה שאתה חש, אם אתה חש את החתונה הזאת, את השמחה הזאת שיש בחתונה, או שאתה רואה את התורה כמשהו שצריך לשמן וי, וממשיכים הלאה. ואני חושב שיש יותר מדי אנשים בציבור שלנו, שמסתכלים על התורה כמשהו שצריך להסתדר איתו. ולא כאיזושהי מתנה ענקית שקיבלתי, שאני צריך להשקיע בה את כל המרץ שלי ואת כל החיים שלי, כי זה מתנה. חבר'ה, אם יש שאלות, אם אתם לא מסכימים למשהו, בשביל זה אנחנו נשמעים בפורום הזה. אני אשמח לשמוע.
תורה ומצוות, זה מוזכר לפעמים גם במשנה כאיזשהו עול.
מה? נכון. אני לא אמרתי שזה קל. זה לא קל. גם להיות נשוי זה לא קל. אתה פתאום צריך לפרנס, אתה פתאום להיות רגיש למישהו אחר. אבל מי שרואה את הנישואין כעול, אז הוא לא מבין מה זה אהבה. אז האם זה עול נישואין? כן. האם זה נפלא להיות נשוי? כן. זה לא סותר אחד את השני. אבל מי שיגיד שלהיות נשוי זה טרחה, הוא יפסיד את הכל.
אז אפשר גם וגם.
לא.
אפשר גם למות
לא,
שזה עול,
אני בכלל לא,
שזה מתנה.
לא, זה עול לא מבחינה סותר. טכנית, אבל השאלה מה ההתייחסות שלי? איך אני רואה את זה כהתייחסות? ברגע שאני אומר את המילה עול, אני בעצם אומר הייתי רוצה להיות בלי זה.
אז למה המשנה אומרת?
לא, כי היא רוצה ללמד לך שזה דורש את זה. אל תחשוב שזה לא יבוא בלי עבודה שלך. לכן היא אומרת עול. אם אתה לא תשקיע, זה לא יבוא. אבל השאלה מה ההתייחסות שלך? אנחנו מחר הולך לנו יום שלם, איך אנחנו מכינים את 40 חבר'ה החדשים ובכלל את כל הישיבה להגיע לשלב הבא של הישיבה. אני חושב שהשאלה איך בחור תופס את הישיבה היא השאלה הכי משמעותית. אם הוא תופס את הישיבה כאיזשהו משהו שבא להסתדר עם הצבא, אז הוא לא ישקיע. אם הוא תופס את הישיבה כמשהו שזה כל יום זכות להיות פה, זה השנים שאני בונה את עצמי, אני עושה משהו ענק לי, לעם ישראל, אחר כך לא יהיה לי את האפשרות. אז כל ההתייחסות שלו היא אחרת. כשההתייחסות היא אחרת, אז ממילא גם הדברים הם אחרים. אז מעבר לשאלה, בואו נשים עוד בן אדם בסדר הזה, ובן אדם בסדר הזה, ונעשה חוג כזה וחוג כזה, כל זה אנחנו נדבר מחר וכל זה חשוב. אבל זה בעצם הפחות חשוב. היותר חשוב זה איך אנחנו מצליחים ליצור פה שכל תלמיד יגיד וואו, אין יום שאני יכול להיות לא בישיבה, כי להיות בישיבה זה משהו נפלא. וכל יום שאני לא נמצא זה איך מישהו כתב לי באחד הדפים, תשכנע את החבר'ה להיכנס לחוגים כי מחלקים פה זהב חינם. השאלה אם בחור מרגיש שמחלקים פה זהב חינם. מי שמרגיש את זה, אז הוא נמצא כל הזמן. ומי שלא מרגיש את זה, אז הוא נמצא פחות. ולדעתי זו השאלה העיקרית, איך אנחנו מצליחים לגרום שכל אחד ירגיש כך, והשאלה אם עושים חוק כזה או חוק כזה, היא תוצאה, אני לא מזלזל בזה, אבל העיקר הוא הגישה. העיקר הוא איך בחור ואיך אנחנו תופסים את הישיבה. אני למשל חייב לספר לכם שמאז שאני הייתי ראש ישיבה, מבחינתי, אני מרגיש כמו ניתוח לב. בטוח שרופא שמנתח לב ומחיה בן אדם, מרגיש עבודת קודש. כי אני חושב שאנחנו צריכים לקחת אחריות על עם ישראל. ועם ישראל נמצא במצב של ניתוח לב. יש כל כך הרבה שיוצאים בשאלה, וכל כך הרבה שעוברים, לא לומדים גמרא ועושים תוש בה, 50%. ירדו בחמש שנים האחרונות 50% שלא רוצים גמרא. ועוד כל מיני טוב, בציבור שלנו.
תושבה זה כן גמר, אבל
נכון. בסדר. אבל זה נובע מזה שהם פחות אוהבים את זה. היו אוהבים את זה מאוד, לא היו עושים את זה. הם אומרים את זה בעצמם, זה לא אני אומר. אבל אני רק מביא את זה בתור דוגמה. כל מיני דוגמה, ברור שיש פה תהליך שזה שחמישים עברו, זה דורש מחשבה. ממה זה נבע. והמורים אומרים, כי החבר'ה לא אוהבים גמרה, וזה לא טוב. ואנחנו צריכים לקחת אחריות על עם ישראל. ועם ישראל, הציבור שלנו, יש הרבה מה לעשות איתו. לכן אני אומר, העיקר הוא, לכן האיכה הראשון הוא האיכה החשוב ביותר. הוא מוביל את השני, הוא מוביל את השלישי. אם היה להם גישה אחרת לתורה, הם לא היו מגיעים לאתה מרצחים. ואם לא היו מגיעים לאתה מרצחים, הם גם לא היו מגיעים לעונש. ולדעתי זה הפשט בילקוט, חטאו בכפליים. מה זה, אפשר לדבר על חטא? מה זה, זה כמות מסוימת? אם אתה חוטא ככה זה פעם אחת, אתה חוטא פעם זה כפליים. אלא חטאו בכפליים, הכוונה, חטא אחד, וגם אם גוי לא יקיים שבע מצוות בני נוח, אז הוא גם חוטא. החטא השני, אתה בן של הקדוש ברוך הוא. איך אתה כבן של הקדוש ברוך הוא חוטא? אתה פשוט לא מעריך מלהיות בן של הקדוש ברוך הוא. ואני חושב שהדברים האלה הם מאוד מאוד משמעותיים. האם אנחנו באמת מרגישים נפלא שיש לנו מתנה ביד, זהב חינם, אני אקח את הלשון הזה של הבחור הזה שכתב, האם, לא רק לגבי הישיבה, קודם כל לגבי התורה, מה הגישה שלנו, האם אנחנו תוככם, כן? יש סיפור, אני חושב זה רב לוי איבחי מדרדיצ'ב או מישהו מדבר על זה שכל אחד הוריד את המסע שלו וכל אחד לוקח מסע, ואם מישהו מרגיש שהמסע שלו כבד, זה לא המסע שלו, כי המסע שלו צריך להיות לא כבד, לא טרחה, לא מסע.
אותי קראת יעקב כי הגעת בישראל.
מה?
הוא דורש את זה על הפסוק, לאותי קראת יעקב יגעת בישראל. ברגע שזה יגעת, שזה כבד
לך, זה סוף שלו, אותי קראת יעקב. כן. מגיד דודו. מה, מי? המגיד דודו. המגיד דודו, כן. כן, זה הנקודה. האם אנחנו מסתכלים על זה כמסע, או מסתכלים על זה כזכות? ואני חושב שהמטרה של שלושת השבועות היא באמת להחדיר בנו את הדבר הזה של בנים אתם להשם אלוקיך. ומי שבי"ז בתמוז ובתשעה באב נמצא באותה רמה של קשר והבנה של בנים אתם להשם אלוקיכם, אז הוא בעצם לא ניצל שלושת השבועות. שימו לב ששלושת השבועות עומדים בדיוק במהות הפוכה מהאבלות. אבלות היום הראשון זה החמור ביותר, אחר כך יש שלושה ימים, אחר כך שבעה ימים, אחר כך שלושים, אחר כך שנה, וזה כל הזמן יורד. שלושת השבועות זה בדיוק הפוך, יש את שלושת השבועות, אחר כך יש את תשעת הימים שזה חמור יותר, ואחר כך יש את תשעה באב. וההסבר הוא פשוט, אבלות המטרה שלה היא, אתה כבר מרגיש, אתה מרגיש ביום הראשון, אז המטרה שלה היא דווקא הפוך, לנווט את הרגשות שלך, שלאט לאט תחזור למציאות. שלושת השבועות, המטרה היא לחנך את עצמך. ברגע שהמטרה היא לא להוציא את הרגשות, אלא לחנך את עצמך, אז אתה הולך מהקל הכבד, לאט לאט, כדי להתקדם בהרגשה הזאת. ואם אתם שואלים אותי מה הדבר הכי חשוב שהפסדנו, שאין לנו בית המקדש, כן? אני חושב שחלק מהסיבה שאנחנו לא מרגישים את האבלות בשלושת השבועות זה בגלל החסד הגדול שיש לנו של הקדוש ברוך הוא. תארו לכם שאנחנו היינו עכשיו באיזשהו, כן, דיברתי על שבוע שעבר על אותו בן שסיפר לי שהורים שלו התחתנו באיזה דירת מחבוא. תארו לכם שהיינו עכשיו באיזה דירת מחבוא לומדים תורה, כאן מפרדים שהגויים יבואו וירביצו לנו. תראו לכם שהיינו עכשיו בפרעות תרפת, אז היינו הרבה יותר מרגישים את הגלות. יש לנו מדינה, היום אפילו הרמטכ"ל אומר שאין על מדינת ישראל איום של השמדה, אין שום מחשבה שמחר בבוקר נקום וחד ושלום מדינת ישראל לא תקום. הרב ויצמן ממעלות כל מה מצטט את זה לשבושים שלו כשהם שואלים אותו למה לא עושים צבא שלוש שנים, אז הוא אומר להם, אם באמת היה איום תמידי על מדינת ישראל, הייתי שולח את החבר'ה ליותר צבא. ברגע שאין, חשוב שהם ילכו לצבא כדי להתכונן למלחמה וכו' וכו', אבל אנחנו לא נמצאים באיום תמידי. אז אנחנו נמצאים במצב כאילו בטוח. והביטחון הזה יוצר לנו מצב שאנחנו לא מרגישים גלות, וזה נכון, אנחנו באמת לא מרגישים גלות. אבל זה לא השאלה, השאלה אם אנחנו מרגישים גלות רוחנית, לא פיזית. השאלה אם באמת 24 שעות אנחנו חווים את הנקודת מבט שאנחנו בנים של השם, והתורה היא בכלל לא תרחה ובכלל לא מסע. השאלה, אנחנו נשאל את עצמנו, אם משה רבנו היה אומר קשה לי, אני רוצה שיהיו אנשים חכמים נבונים ויודעים לשבטיכם, היינו אומרים נכון, ניהולית הוא צודק, או שהיינו אומרים בעצמנו וואו, כמה חבל שלא נוכל יותר לפגוש את משה רבנו כל פעם כדי לראות מישהו שפגש את הקדוש ברוך הוא. ולא מה נדקלם, אלא מה באמת נרגיש פנימה, מה נחווה, מה נרגיש. אלה מבחינתי השאלות המרכזיות. ואני אומר, רבותיי, אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו, אני אומר שהרבה פעמים לדעתי אנחנו עוסקים בהשלכות של משהו ולא בשורש של הדבר. והאיכה הראשון הוא השורש. והרבה פעמים כשבחור קשה לו לקום, או כל מיני דברים כאלה, הוא נותן כל מיני, אתמול הלכתי לישון מאוחר וזה, אבל באמת זה לא הסיבה. זה מעיץ אולי, אבל יש משהו מהותי יותר. אולי אתה לא מספיק מבין מה זה תפילה, איזה זכות זאת לעמוד, להגיד את המילה אתה. יש כומר שנהפך להיות גר במרכז, מרכז הרב. וכל הסיבה שהוא נהפך להיות מרכז הרב, כי הדבר העיקרי שמצחן בינה ביהדות, אתה יכול לדבר ישירות עם הקדוש ברוך הוא, בנצרות זה לא קיים. המילה אתה ב-18. אולי זה שורש הדבר, אבל תמיד לחפש את השורש. לכן הבאתי פה את האבן עזרא, כי לדעתי האבן עזרא הוא מאוד מאוד קשור לזה. כן, האבן עזרא שואל, אנשים רבים יטמעו, אז זאת המצווה, הלא תחמוד. איך יהיה אדם שלא יחמוד דבר יפה בליבו? איך התורה יכולה לצוות על רגשות? ואהבת את השם אלוקיך, ואהבת את הגר, ואהבת לרעך כמוך. לא תחמוד. אני מבין, יכולה להגיד לי, אל תגזול. אני רוצה לגזול? לא. תכניס ברזל, תכריח את עצמך. אבל לא תחמוד זה איזשהו תחוש. רגש. איך התורה יכולה לצוות אותי על רגש? פתאום בא לי משהו של השני. איך יכולה לצוות אותי? אל תחיש. אומר אבן עזרא, תבין, אפילו רגשות הם שאלה של נקודת מבט. אם היית באמת חש תחושה 24 שעות שהקדוש ברוך הוא אבא שלך, ואם הוא נתן את זה לשני ולא נתן סליחה, סימן שלך זה רעל וזה לא טוב, אז גם לא היית רוצה. אף אחד לא פתאום בא לו התרופות של השני אם הוא לא חולה באותה מחלה. אף אחד לא חומד את התרופות של השני. זה שאתה חומד את זה, זה נובע כי אתה, יש לך נקודת מבט לא נכונה. אתה לא מספיק חש ומבין שהקדוש ברוך הוא אבא, ואם הוא לא נתן לך, אז בשבילך זה רעל. אך כשהתורה מצווה לא תחמוד, היא בעצם לא אומרת תשתלט על הרגש. היא אומרת תחדיר לך את המושג הזה, בנים אתם להשם אלוקיכם, אתה בן של אבא. ואם הוא לא נתן לך, אז יש סיבה. ואם את זה תחדיר, כל החיים שלך יראו אחרת. הרבה פעמים אנחנו כועסים על כל מיני דברים, מתוך מחשבה כאילו אנחנו מנהלים את העולם. והכל צריך להתנהג שאנחנו מבינים. שתחיה את ההרגשה הזאת, כן, אז זה מה שאבן עזרא אומר. דע, כאיש כפרי שיש לו דעת נכונה והוא ראה בה את המלך שהיא יפה, לא יחמוד אותה בליבו, כי הוא ידע שזה לא ייתכף. כן, כמו שאדם לא רוצה כנפיים לעוף בשמיים, או לא רוצה מתחתן עם אמא שלו, אפילו אם קשה לו מאוד בשידוכים, כי הוא מבין שזה בכלל לא שייך. כך כל משכיל צריך שידע, כי אישה יפה וממון, לא ימצאו אדם בעבור חוכמתו ודעתו, רק כאשר חלק לו השם, ואם השם לא נתן לו בשבילך זה רעל. אז הבאתי את האבן עזרא הזה, כי האבן עזרא הזה אומר לנו, גם לא תחמוד נובע משורש, משורש מוטעה. משורש שלך מגיע, כמו שלא מגיע, והקדוש ברוך הוא לא אבא, אז ממילא למה הוא יש לו ולי אין? אבל אם תבין שזה אחרת לגמרי, כל ההתייחסות שלך תהיה אחרת. אז עיקר הדבר שאני רוצה בשיחה הזאת להעביר, שאני חושב שהרבה פעמים אנחנו מנתחים סימפטומים, אבל לא יורדים לשורש של הדברים. השורש של החטא של בני ישראל, שבגלל זה נשרף בית המקדש, זה נובע כי התייחסו לתורה בצורה של תוככם אשכם ורבכם. השורש שלא תחמוד זה כי לא רואים את הקדוש ברוך הוא כאבא. ואני מציע שעכשיו שלושה שבועות אני אקח לעצמי פתק ואני אכתוב הקדוש ברוך הוא אבא שלי, ואז אני אסתכל שלושה שבועות. כי מי שחי כך, חי אחרת לגמרי. שאלות עד כאן. תמיד להגיע לשורש של הדברים. מה בכתובות מספרת, כן? תנו רבנן, מעשה ברבנו חנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור והיה יוצא מירושלים. והיו תלמידיו מהלכין אחריו. ראה ריבה אחת שהייתה מלקטת שהורים מבגללי בהמתם של הערבים. כן? פתאום הוא רואה אישה בזבל, מחפשת אוכל בזבל. כיוון שראתה אותו נתעצפה בשערה ועמדה לפניו ואמרה לו רבי פרנסייני. אמר לה ביתי מיית, אמרה לו בת נקדימון בן גוריון. אמר לה ביתי ממון של בית אביך היכן הלך? אמרה לו רבי, כן הוא היה שיר גדול נקדימון בן גוריון. אמר לו רבי לא כדין מתלין מטלה בירושלים, מלך ממון חסר ואמר לך חסד ושל בית אביך היכן הוא? אמרה לו בוא זה ואיבד את זה. זכור אתה כמה שחתמת על כתובתי, אמר להם לתלמידי, זכור אני כשחתמת על כתובה של זו, והייתה קורא בה 1,000 דינרי זהב מבית אביה. כן? אמר רבי יוחנן בן זכאי, רבי יוחנן בן זכאי שומע שאבא שלה נתן צדקה, אבל לא נתן מספיק, תכף נראה את זה, ולכן הוא איבד את כל רכושו. בחר רבי יוחנן בן זכאי ואמר, תשימו לב מה התגובה שלו. אשריכם ישראל, בזמן שעושים רצונו של מקום, אין כל אומה ואומה שולטת בהם. ובזמן שאין עושים רצונו של מקום, מוסרם ביד אומה שפילה, ולא ביד אומה שפילה, אלא ביד בממתה של אומה שפילה. שמחפשת עכשיו בזבל של הבהמות. אומר המערשה, מהלשון הזו, אשריכם ישראל, שמעין שזה עולה על שני הדברים. גם בזמן שאתם עושים רצון, וגם בזמן שאתם לא עושים רצון. אומר הקדוש ברוך הוא, לא, אומר המערשה, אני לא מבין. בזמן שאין עושים רצונו של מקום מוסרם ביד אומה שפילה, זה אשריכם ישראל, זה עונש. אומר המערשה, אתה יודע למה העונש הזה קיים? בגלל שאתה בן של הקדוש ברוך הוא, מצפים ממך לרמה מסוימת, כשאתה לא עושה את הרמה הזאת, אתה מקבל את העונש. אז גם העונש נובע מאשריכם ישראל. כשאני מדבר להיות בן של השם, זה דורש יותר, וזה צמחה גדולה. זה שמחה גדולה, כי הקדוש ברוך הוא אבא שלי. אבל זה דורש יותר, ואם אתה לא מקיים את זה, אז אתה לוקה בכפליים. ולכן אשריכם ישראל הולך על שני החלקים. עכשיו שימו לב מה כתוב פה. שואלת הגמרא, אבי נקדימון בן גוריון הרי נתן צדקה, כשהיה יוצא מביתו לבית מדרש, כלי מילת היו מציעים תחתיו, הוא בא עניים ומקפלין אותו מאחריו, אז הוא היה נותן הולך עם כסף מאחורה שעניים לא ירגישו לו בנוח וכל אחד יוכל לקחת בלי שהוא רואה. אז מה אתה אומר לי שהוא לא קיים צדקה? נורא. אז הוא קיים צדקה, תראו איך הוא הלך. הוא הלך עם שק כסף מאחורה שכל עני יכול לקחת. אז מגיע לו שכל רכושו יאבד? אומרת הגמרא, אי בית אימה לכבודו דוד. והיא בית אימה כדי בא אליל מעבד לא עבד. הוא היה צריך לעשות יותר. כל אחד לפי הדרגה שלו, הוא בשירות שלו היה צריך לעשות יותר. או הוא לא עשה את זה לשם שמיים, הוא עשה את זה לשם פרסומת. הוא לא עשה את זה בשביל המהות האמיתית. אבל אשריכם ישראל, שבשביל זה הבאתי את הגמרא, זה בגלל שאתם בנים, אז את נדרש ממכם יותר. אני אומר את אותו דבר לגבי ישיבה. אין לי ספק שהקדוש ברוך הוא דורש ממי שלמד בישיבה בחיים, הרבה יותר מאשר הוא דורש ממי שלא למד בישיבה. אתה נמצא ברמה רוחנית יותר גבוהה, דורשים ממך יותר. אתה נמצא ברמה רוחנית יותר נמוכה, דורשים ממך פחות. ואנחנו צריכים לדעת את זה. לדעת שלהיות בישיבה זה זכות ענקית. אני כל שבוע פוגש אנשים שאומרים לי, וואו, אם רק היינו יכולים. אנשים שעובדים וכולי, אם רק היינו יכולים ללמוד בישיבה. מצד שני זה גם חובה. אתה חייב לדעת הלכה, אתה חייב לקרוא שם שמיים. רואים אותך כבן ישיבה. והדברים האלה מאוד מאוד חשוב שנחדיר בנו ונחיה אותם. נחיה את הנקודה הזאת, היא מאוד 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 משמעותית. אני רואה שכבר אנחנו מאחרים, אני חשבתי לדבר על עוד שתי נקודות. אני אדבר עליהם בזמן אחר. אני חייב לשתף אתכם, זה נגמור בחמש דקות האחרונות. כשאני הייתי עבר שנה שלמה, לא שמעתי מוזיקה, לא הלכתי לשמחות. כשלמדתי את זה בסמיך אל הרבנות, חשבתי שהעיקר הוא כדי שלא תהיה שמח, לא תהיה חגיגי, תרגיש צער. לכן חזן אמרו, וכך הבנתי את זה עד שאבי נפטר. כשאבי נפטר, ושנה שלמה לא הלכתי לשמחות ולא שמעתי מוזיקה, הבנתי פשט הרבה יותר עמוק. הבנתי שהרבה פעמים כשאנחנו יותר מדי בחוץ, ואנחנו יותר מדי בורחים מעצמנו על ידי שמיעת מוזיקה, אנחנו בעצם לא מספיק מתרכזים בקול הפנימי שלנו ובעצמנו. אני עברתי בשנה שאבי נפטר תהליך מאוד מאוד עמוק של הכרת הטוב. והרגשתי שלמרות שבחרתי כאילו דרך אחרת, ומי שהיה רואה את אבא שלי ואותי היה רואה פה שתי דמויות שונות לחלוטין, הרגשתי שהרבה מאוד מההחלטות שלי ומהגישה שלי בחיים נבעו ממנו, ולכן הרגשתי הכרת הטוב עצומה. ואני בטוח שלא הייתי מרגיש את זה אם שנה שלמה הייתי הולך לשמחות ושומע מוזיקה. אלא זה שהייתי עם עצמי שנה שלמה גרם לי הרבה יותר להעמיק ולהעמיק ולהעמיק בתחושות. אני מרגיש שהיום שיש כל כך הרבה אתרי אינטרנט וכל כך הרבה מוזיקה וכל כך הרבה, אתה נמצא טיפונת עם עצמך, פאק, אתה מכניס את זה, את אברהם פריד לחדר ואת שלמה קרליבך לחדר ואת כולם אתה מכניס לחדר, ואתה בעצם בורח מעצמך. וממילא אתה גם לא מגיע לנתח את השורש של הדברים. מה שאנחנו דיברנו, שהשורש של כל החטאים נובע, כי לא מרגישים בנים אתם להשם אלוקיכם, אתה לא מספיק מרגיש את זה, כי אתה כל הזמן באוט, אתה כל הזמן במרוצה ממך. יש דיון בפוסקים, האם שירים שהם לא שמחים, לא שירי חתונה, או האם מוזיקה קלאסית, האם הדברים האלה מותרים בשלושת השבועות, אסורים בשלושת השבועות וכו'. אני חושב שאותו דבר כמו שיש בדיני האבילות בין על אביב, יש בשלושת השבועות. המטרה שלא שומעים מוזיקה היא לא רק אל תהיה שמח, אלא תחדור יותר לעומק בהבנה מה חסר לך. כי על פניו לא חסר לך כלום. יש לנו מדינת ישראל, יש לנו יציבות כלכלית, יש לנו יציבות ביטחונית, אבל חסר לך, אתה לא מספיק מרגיש את בנים אתם להשם אלוקיכם. חסר לך קשר רוחני שגורם לך לשמחת חיים, לשלימות. וכשאתה לא מעמיק בזה, אתה לא מגיע לתובנות. ואני חושב שחוסר מוזיקה בשלושת השבועות וכולי וכולי, זה כדי להגיע לתובנות שעליהם אנחנו מדברים. לתובנה שתורה אסור שתהיה עול. תורה היא זכות אדירה. מדברים על אבילות, אחד הדברים שהכי הצטערתי כשאבי נפטר זה שהוא לא יכול לקיים מצוות יותר, שאין לו את הזכות הזאת שיש לנו. ואולי אני אגיד עוד משפט אחד ובזה אני אסיים. אמרתי את זה אני חושב כבר פעם, כמה מדברים על השפעה על עם ישראל, וכל אחד מאיתנו צריך להרגיש את ההשפעה הזאת. אני חושב שמה שהכי חסר לציבור היום זה בדיוק השיחה של היום. ציבור גדול, כולל בציבור הדתי-לאומי, ציבור גדול לא מספיק רואה את התורה כמתנה ולא כעול, ולא כמשהו שצריך להסתדר איתו. ואני חושב שהתפקיד שלנו הוא לשנות את זה, ולא על ידי דיבורים, אלא על ידי זה שאנחנו נקרין את שמחת התורה. אתם עכשיו עוד מעט יוצאים לבין הזמן. אם המשפחה שלכם פתאום תראו שאתם מאושרים עם תורה, עם בית הכנסת, עם הקהילה שאתם נמצאים, תרגיש, וואו, הוא פשוט כיף לו. מרגיש מאושר, מרגיש שלם, מרגיש שמח. זו השפעה הרבה יותר גדולה מאשר שיחה כזאת או שיחה אחרת. ואנחנו צריכים להקרין את הדבר הזה. להקרין אותו החוצה. אני חושב שחסר ציבור שרואה את האנשים שמקרינים את הדבר הזה. חסר את זה לנוער, חסר את זה לציבור וכו'. אז אם אני מסכם את השיחה היום, בעצם שני מסרים שמבחינתי העיקריים. א', בכל דבר לא לעסוק בסימפטום, אלא לעסוק בשורש. שורש, איך אני רואה את הישיבה, איך אני רואה את התורה, איך אני רואה את הקשר שלי עם השם. זה נקודה מבחינתי מאוד 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 יסודית. הרבה פעמים אנחנו דנים לא בדבר העיקרי. שורש, איך אני רואה מה זה תפילה עם ריבונו שלו. זה מסר אחד, ולכן זה האיחה הראשון, ולכן המדרש מחבר ביניהם. מסר שני, שהעיקר להתמקד בשלושת השבועות בבנים אתם להשם אלוקיכם. מסר שלישי, שלמצוא את המינון הנכון בין להיות עם ציבור בין להיות עם עצמי. בין להיות עם מוזיקה לבין להיות לבד. מתי היה פעם אחרונה שפשוט סגרתם פלאפונים, ישבתם אפילו שכבתם על הדשא ושמעתם ציוץ של ציפורים שעתיים בלי לעשות שום דבר, רק להקשיב לקול הפנימי שלי, רק באמת לתת הגדרה מי אני ומה אני מחפש. ואני חושב שהתרבות של היום כל הזמן זורקת אותנו החוצה, ואנחנו מפסידים מזה המון. אלה מבחינתי שלושת המסרים של היום. אני רוצה לגמור במשהו שמאוד מאוד שימח אותי הבוקר ששמעתי. אני מקווה שדוד שטרן לא יכעש עליי, אבל הבוקר שמעתי שהוא עבר מבחן הדיינות בהצלחה רבה, ואני רוצה מאוד מאוד לברך אותו על זה, ולאחל לו שבאמת ימשיך הלאה ויפיץ תורתו.